הרבה אנשים כבר הצליחו להקליט ולערוך בעצמם את הפודקאסט שלהם, אבל כשהם רוצים להפוך אותו לזמין בספוטיפיי, אפל, גוגל ועוד, הם נתקלים בחומה בצורה. בשיחה עניינית וקולחת אני מארח את רותם יפעת ממנהלי קהילת הפודקאסטרים הגדולה בישראל ופודקאסטר עסוק בעצמו, כדי לפתור את הבעיה הקטנה הזו. אז פתיח ולומדים איך עושים פודקאסט. איך עושים פודקאסט? הפודקאסט שיעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. עם אור אליעז. טוב, שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של איך עושים פודקאסט, הפודקאסט שילמד אתכם איך עושים פודקאסט, מאוד נוח. אז היום אנחנו כאן באולפן שלי בבסר 4, היום אני מארח דמות מאוד מאוד חשובה לעולם הפודקאסטים, אחד מדמות המפתח, יש לומר, את רותם יפעת. היי רותם.
היי אור, מה קורה?
מה העניינים? כיף מאוד לארח אותך קודם כל.
פיזית, כבר הקלטנו בזום,
נכון, זהו. נכון. זהו, אנחנו, נכון, בוא נאמר רק, הקלטנו פרק אחד, את הפרק הזה למעשה כבר פעם, אבל זה היה בזום, כבר התעדכנו דבר או שניים, כן. או שלושה בעולם, במה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אז אנחנו עושים את זה שוב, הפעם בפורמט פרונטלי, שזה נחמד וכיף.
כן, עוד יותר כיף שאני לא צריך לדאוג לכלום.
זהו, זה באת לפה אוף. כמו...
חוץ מפקקים בתלבי ישראל, אז הכל טוב. ולדאוג שישאר לי דלק לאחר כך, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.
יש לך פה בחוץ תחנה דלק, ממש למטה, אז כן, לגמרי, לך על זה. אז בוא נדבר, כי אנחנו הולכים לעשות מן איזשהו פרק כזה בשני חלקים, אנחנו הולכים הפעם לדבר על הפצה, זאת אומרת, אחרי שכבר ערכנו, הקלטנו פרק, מה אנחנו עושים איתו עכשיו, זאת אומרת, איך הפרק הזה מגיע לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, כל המקומות הטובים והנחמדים האלה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יהיה שם. והפרק השני הוא פרק מאוד מאוד מסכן, הוא פרק הפתעה, אז אני רוצה לשמור את נושאו המאוד מאוד מעניין לפרק עצמו.
אני עושה חיקויים של כל הפודקאסטים בארץ, לא סתם, אני גרוע בחיקויים. כן.
תתחיל מיובל מלכי בבקשה, מעולה.
אתה הכי קשה נראה לי.
לגמרי, אז וגם אני, בוא נאמר גם עוד דבר, הקלטנו יום אחרי כנס הפודקאסטרים שהיה אתמול, עוד משהו מאוד מאוד משמח שגם לך וגם לקבוצה המעולה שלך, הפודקאסטים, המלצות, קהילה, דיונים חדשות, יש, אני חושב חלק מאוד מאוד משמעותי בזה, אז ממש מגנים, נכון? יש לנו קהילה כבר.
קבוצה שעומר הקים, עומר ניניו כמובן, הוא הקים, אני הצטרפתי לניהול, חשוב להגיד, עומר הוא ותיק כל כך בתחום בצורה מטורפת, הוא עזר לי לעשות את הפודקאסטים הראשונים, וגם היום עוזר לי הרבה, ועוזר לו אני מקווה, אז זה חשוב להגיד, וכן, קבוצה סופר כיפית, שאנחנו נוסעים לעשות בה יותר פעילויות, ויותר באמת מידע, ולא רק לקדם פודקאסטים, אלא לקדם ידע, שאתה עוזר כמובן המון שם.
תודה רבה, אני מאוד מאוד שמח לעזור, ואני שמח שגם רואים את זה. בכל מקרה, בוא נדבר קצת, קודם כל, בוא נספר קצת עליך, אולי בוא נתחיל מזה, איך באמת הגעת לתחום הזה של הפודקאסטים, על הניהול של הקבוצה הזו, אני חושב זה אחד מהמפעלים הגדולים שלך, התחלת, אבל יש עוד מפעלים לא פחות מעניינים.
כן, אז אני בכלל, לא בכלל, כמו הרבה אנשים, עשיתי דברים אחרים, אני למדתי קולנוע תואר ראשון ופילוסופיה תואר ראשון, למדתי עם עומר שם הכרנו, אחרי עשיתי תואר שני בקולנוע ולימדתי קולנוע באוניברסיטה, והיה מאוד כיף, וזה ועשיתי את המהלך הכי הגיוני, הלכתי לעבוד בהייטק, הייתי מנהל מוצר, מנהל פרויקט, כמה שנים, באותו זמן כתבתי ביקורות קולנוע הרבה זמן, ובשלב בדיוק היום כתבתי על זה גם, יצאתי מאיזשהו סרט, והחבר הכי טוב שלי שהיה עבר לחול, תשמע, כאילו היה לי מי לדבר על הסרטים כמו שאיתו, אחרי לעשות פודקאסט לנבלים קולנועיים, כי היה סרט עם נבל, סרט מחורבן, אבל נבל טוב, אמרנו יאללה, לקחנו איזה 4 חודשים בכלל להתחיל, באמת, עומר הסביר לי, ופה ושם, והקלטנו, היה נוראי, גנזנו את הפרק, אמרנו בוא נעשה משהו יותר קל, נעשה על מרוול, סרטי מרוול, אז אמרנו נדבר על סרטי מרוול, כל היקום הקולנועי של מרוול, לפי הסדר הוצאה שלהם. לא לך, לפי הסדר, לפי האיכות שלהם, איך שאנחנו עובדים, מהכי פחות טוב להכי טוב. אז דיברנו לראשון, ועברנו על הכי פחות אהוב עלינו, וזה לא עבד. שוב התחלנו מההתחלה, פעם לפי הסדר שהם יוצאים, ואז המשכנו. ואז המשכנו לדבר על כל הסרטים, ואז עברנו לדבר על נבלים, ואז פתחנו עוד פודקאסט, לפודקאסט קראו על ראשון מרוול מאלף התור, אחר כך על אותו RSS, תכף נדבר על זה, משהו לא חכם לעשות דרך אגב. כל דבר נלמד מטעויות של עצמך, אז אני יכול להגיד את זה תכף, אני יכול לספר על זה. עברנו באותו פיד RSS לנבלים זה אנחנו, במקביל פתחנו פודקאסט אחר שקוראים לו סרטים זה אנחנו, שהוא מדבר פשוט מגזין קולנוע שבועי, כל שבוע מדברים על סרט אחר חדש וחדשות, צירפנו חברים, כל מיני מבקרים, נמרוד רותם, עודד גרובר, לירון סיני, יוני זבוש ושחר, שרת שאת השם של עצמי משפחה שלה, הייתה סטודנטית שלי, אבל אז אני מקווה שהיא סולחת לי. ואז הגיעה קורונה. ואין סרטים, אז רק אברי ואני התחלנו כל יום בהתחלה, כי כולם מבועסים רצח, לי אין פתאום לקוחות בעסק היומיומי שלי, אני הנדימן דיגיטלי, אני עובד עם עסקים קטנים, פתאום פחות עסקים, התחלנו להקליט כל יום פרק על השנה הקולנועית האהובה, השנה הקולנועית על הסרטים האהובים עלינו, התחלנו בשנה שנולדתי 1981, פשוט כל פרק סקרנו את כל הסרטים האהובים עלינו ופחות אהובים עלינו באותה שנה. הגענו כבר לפרקים של שעתיים וחצי.
וואו.
אנחנו מדברים ברצף. הבנות זוג שלנו, הוא יושב בניו יורק, הבנות זוג שלנו פשוט בהלם, שאנחנו יושבים ככה, הם כבר רגילות, כאילו פשוט אין מה לדבר. עכשיו, אנחנו כבר לא עורכים גם, ואנחנו גם לא עוצרים. אז יום אחד הגיע לי משלוח סופר, בזמן שהקלטנו, אני יצאתי, אברי המשיך לדבר 5 דקות, חזרתי לאותה נקודה.
מדהים.
אבל זה כשאתה מדבר עם בן אדם כבר 20 שנה, אתה כבר מדבר איתו, מוקלט או לא.
בשעתיים וחצי כל פעם, אתה יודע מה זה, לג'ו רוגן יש פרקים יותר קצרים.
כן, עכשיו בגלל שאנחנו מכירים, כאילו אנשים לא מאמינים שאנחנו לא באותו חדר, אבל זה כבר סיפור להקלטות מרחוק, כאילו אנחנו...
כן, זה עוד נושא שאנחנו גם צריך לגעת בו בהרחבה בפודקאסט הזה, וגם נעשה את זה לגמרי. אבל בוא באמת אז נדבר אחרי הדבר הזה, יש לך גם משהו מאוד מאוד מסקרן, Head Start, פרויקט סופר מגניב, לא הגעת עוד לדבר על הפודקאסט שלך, על היסטוריה אלטרנטיבית, שזה גם על מים, שזה פודקאסט אחר שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, יש הרבה מאוד ג'אנרים של סיפורים, אבל סיפורים שלא קרו במציאות, זה ג'אנר מאוד מאוד מיוחד.
נכון.
דורש לא רק דמיון, אלא גם לחבר אותו למציאות, שזה ככה משהו שהוא על הגבול. וההדסטארט הזה, הוא לוקח את זה לעוד רמה, לסיפור שאולי היה משנה את פני מדינת ישראל לחלוטין.
כנראה מאוד. בעצם, כשהתחיל, היה לי את הסיכיון הזה הרבה זמן, שאלתי שאלה מאוד פשוטה, איך ביבי הגיע לפוליטיקה? ביבי, ראש הממשלה שעבר, בנימין נתניהו. והתשובה היא די ברורה, לפי גם שהוא אומר, אם יוני, אחיו לא עמד באנטבה, שאנחנו תכף מציינים 45 שנה למותו, אם הוא לא עמד, הוא לא נכנס לפוליטיקה, הוא נשאר בארצות הברית. וסקרן, אמרתי, אז איך היה נראית? איך היה נראה החיים של יוני? איך נראה החיים של ביבי? איך היה נראית מדינת ישראל? אם ביבי לא נכנס. יוני היה ככל נראה נהיה רמטכ"ל, זאת אומרת, הבן אדם היה פנומנן, פנומן. הוא היה כאילו חייל מטורף, בן אדם מדהים, גיבור גדול. אז התחלתי לכתוב את זה פשוט תסריט, שישמע קצת כמו פרק של עושים היסטוריה, אבל מדומיין, כמובן זה 5 פרקים, כתבתי את זה ארוך, סאגה ארוכה, עם דמויות ואורחים, ואני צריך בשביל זה, לא פשוט להפיק את זה, צריך שחקנים, דבר ראשון, שחקנים שיגלמו את הדמויות, שיקריינו, כי אני לא קריין, עכשיו מספיק טוב כדי לנהל את זה, אבל גם שחקנים שעשו דמויות ועריכה טובה, דברים שאני פחות טוב בהם. אז יצאתי להדסטארט שבוע שעבר, זאת אומרת, אני לא יודע מתי זה יוצא, בדיוק יצאתי בתחילת, בסוף יוני, וזה רץ עד תחילת אוגוסט, ואני, המטרה שלי 40,000 שקלים, פשוט כדי לממן את ההפקה. אין פה שום רווח לכיסי או הכנסות. הכנסות לוקח, יש מס. ועוד בגלל שאני בעל עסק, אז אני משלם גם מע"מ על הדבר הזה, אז זה דבר, זה פרויקט מדהים, ויש תשורות כרגע, העליתי חלק מהתשורות, אבל משהו עד שזה יעלו כולם, אבל נגיד, א', בונוסים, פרקי בונוס, שרק מי שתומך יקבל כמו היסטוריה אמיתית, סיפור ההיסטוריה של מדינת ישראל, פרקים של היסטוריה אלטרנטיבית אחרת, זאת אומרת, אפשר הרי אי אפשר לדעת לאן נעה באמת קורה, אז יש לי כמה סנריוס בראש, אז אני אקליט פרקים על אלה. אני נותן קורס דיגיטלי שלי על איך עושים פודקאסטים, כי באמת אחד הדברים שעשיתי בחוץ מהקבוצה, שתכף מדבר לה גם, הרמתי במה זה 9, מרכז הצעירים של תל אביב, חדר הקלטות פודקאסטים, ועברתי שם קורסים, אז עשיתי קורס
פודקאסט. אתה מייצר לי מתחרים, רותם.
זה לא, זה do it yourself, פה זה הרבה יותר, המטרה היא שם do it yourself, וגם יצרתי את זה לפני שנתיים, לפני שנראה לי הייתה.
אתה אומר זהו, אז יש לך, כן.
יש לי, שמתי,
יש לך קדימות.
יש קדימות, אבל זה גם לא תחרות. אני לא חושב שיש תחרות בתחום שלנו,
לשמחתנו. לגמרי. מה שחשוב זה היצירה והעשייה.
וגם בעתיד יהיו עוד כל מיני תשורות של אנשים אחרים, החל מהרצאות שלי ושל מבקרי קולנוע, בגלל שיש לי הרבה חברים מבקרי קולנוע, אבנר שביט, רון פוגל, ספרי קולנוע, ספרים, ספרי NBA, מלא אנשים יתרמו, גם אתה, תרמת פה שעות הקלטה, אז אני מקווה שזה יעלה בקרוב. וזהו, ואני עושה אז לקדם את זה מאוד בעלי, ואני גם יצרתי קשר שבוע, גם עם תקשורת, גם עם התקשורת לפרסם, וגם עם שחקן או שחקנים, מקווה שחקן מפורסם, שאני מאוד רוצה שיקריין את זה, ואם זה יקרה, אז אני... אז זה פרויקט באמת שאפתני, אין כזה דבר לא נעשה בארץ, יש מעט מאוד פודקאסטים מתוסרטים בארץ, אם בכלל, זה בעצם כמו תסקית, זה פשוט יהיה שחקנים מדברים.
היה פה רומטיק שאתה יודע, הוא אומר בפירוש, אם אין לך גוף כלכלי או גב כלכלי גדול מאחוריך, אתה לא יכול להקים פודקאסט נרטיבי, פודקאסט מתוסרט, זה משהו שהוא בלתי אפשרי.
נכון.
אז הדברים האלה, אין מה לעשות, חייבים בשביל המימון, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד מגניב, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה.
תודה רבה.
אז זה הדבר הזה, ואני רוצה עכשיו שככה נצלול, מה שנקרא לעומקו של עניין. הרעיון פה, המטרה שלנו זה לעזור לפודקסטרים, לצאת לדרך, להתחיל להקליט את הפודקסט האישי שלהם, וזה השלב, אני חושב, שאולי הכי מעצבן טכנית. אני לא רוצה לומר מסובך, כי הוא לא מסובך, אבל הוא מעצבן טכנית. זאת אומרת, ברגע הזה שיש לך, גם פסיכולוגית, בטוח, יש לך MP3, יש לך קובץ קול, ערכת, הקלטת, ערכת, עד כאן הכל בסדר. מה אני עושה עם ה-MP3 הזה? מפה מתחילה שרשרת של אירועים, שרשרת תרתי משמע, כי RSS זה גם סוג של שרשרת, שדרכה אנחנו צריכים, זאת אומרת, בוא נסביר קודם כל את הדבר הפשוט הזה. ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציות הפודקאסטים שדרכם אנחנו שומעים את הפרקים, הן לא מאחסנות את הפודקאסטים אצלהן.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתמש בשירות של אחסון מסוים, ואז לבוא לספוטיפיי ולהגיד לו, שלום ספוטיפיי, זה הפודקאסט שלי, זה הקישור אליו, בוא תכיר אותו. מהרגע הזה ספוטיפיי מכיר אותו, ואז הוא מפנה את מי שרוצה להזין אליו, אל אותו חשבון אחסון. זה משהו שהלקוח, המאזין, לא מכיר את התהליך הזה, הוא לא יודע שהוא קיים בכלל. זאת אומרת, יש אנשים שעכשיו מופתעים מזה שאמרתי להם את זה. אז זה העניין, אבל את כל התהליך הזה של לפתוח חשבון אחסון, להכיר לספוטיפיי, לאפל, את הפודקאסט שלכם, פה יש לנו על מה לדבר. אז אני אומר, בוא נתחיל מה-RSS, בוא נתחיל משלושת האותיות המוזרות האלה, שאף אחד לא מבין מה הקשר שלהם. איך בעצם, מה זה בכלל, ואיך זה עוזר לנו לעשות פודקאסט?
אז RSS, אני באמת לא זוכר את ה-Rich, אני לא זוכר בדוגמה הראשי תיבות המדויקות, אבל RSS באמת זה הדרך של אפליקציות, אפליקציות פודקאסטים, או בכלל דפדפנים לצורך העניין, זה RDF Site Summary, זה בעצם מסכם את העמוד או את האתר. RSS זה הדרך של אפליקציות או אתרים לתקשר עם תוכן. זה לא חייב להיות פודקאסטים, זה יכול להיות בלוגים, גם לבלוג יש RSS, גם לוידאו, אפשר לצייר, זאת אומרת, RSS זה הדרך לדעת מה יש ברצף של דברים, זה, תיארת את זה מאוד יפה. אני מלא פרק, ומלא עוד פרק, ה-RSS יודע להגיד מי הפרק שבא אחרי מי, ואיזה מידע יש עליו, כמה האורך שלו, מי האורחים, מה השם שלו, מה התמונה שצריכה ללכת אליו, הוא בסך הכל אסופה של סימונים, מרקאפ כזה, שאם אני אפתח אותו, הוא נראה מאוד ג'יבריש, נקרוא לכם, אז אם תחפשו את זה, אתם תבינו, יש תגית שקוראים לה description, שמתאר, יש תגית שקוראים לה title, שכתוב את השם, וכן הלאה. לנו באמת זה, אנחנו לא מעניין אותנו, לא אותנו, גם אנחנו דרך כלל יוצרים, וגם המאזינים כמובן, כי האפליקציה שלהם יודעת לקרוא את זה, האפליקציה בין אם זה פודקאסט אדיקט, ספוטיפיי עצמה, אפל, גוגל, לא משנה מי, הם יודעים לקחת את זה ולפרש את זה בצורה גרפית. אז אנחנו בתור יוצרים צריכים לדאוג שה-RSS הזה תמיד יהיה מעודכן. זה התכלית שלנו. יש לנו בסופו של דבר שני דברים. אחד, יש לזה בעצם שני חלקים. אחד זה לפתוח RSS ולהגיד לכל אותם שירותים, ספוטיפיי, אפל וכו, היי, זה ה-RSS שלי, קחו אותו, ואז כל שבוע להתקן. אבל הגאוניות ב-RSS, וזה מה שמאפשר לך לפודקאסטים להיות פודקאסטים, זה שאתה מעתקן פעם אחת במקום אחד, בחברת הפצה שלך, שהיא לדוגמה לצורך העניין אנקור החינמית שהרוב משתמשים בה, אני משתמש לדוגמה בסימפלקאסט ובקפטיבייט, שאני מאוד אוהב, אני לא אוהב, אני מעדיף לשלם, אבל שוב, כל אחד והחלטותיו הוא. פודבין, אתה שם לשם, והם בעצם מנהלים לך את זה, הם הפצה המרכזית, והם בעצם מייצרים לך את ה-RSS, אתה מעלה פרק, אומר לו את כל התוכן, כמו שמייצרים בלוג, אתה מייצר תוכן, אתה אומר, הנה הכותרת, הנה התיאור, הנה התמונה, הנה הקובץ,
אז בוא נדבר רגע, אתה יודע, באמת על מה אנחנו רוצים. קודם כל, בוא נגיד איזה, עוד מילה על RSS, משהו שחשוב לומר, ילדי שנות ה-90, שמאזינים לנו, בטח מכירים את ה-RSS מגלגול קודם שלו. פעם אם היינו רוצים לקבל את החדשות שלנו, לדוגמה, גם מוואלה וגם מאנרג'י עליו השלום, וגם עניין ה-10 עליו השלום, עם כל האתרים הנפלאים האלה, במקום להיכנס כל פעם לדף של עניין ה-10 ולקבל את החדשות, או לאנרג'י ולקבל את החדשות, כל האתרים האלה היו נותנים לנו את אותו RSS, את אותו קוד כזה, שאז היינו יכולים להוריד תוכנה קטנה, לשים אותה במחשב, ואז במקום אחד היינו מקבלים יחד את כל הידיעות, שזה היה נחמד ומגניב, וזה שוב, הרעיון פה זה באמת כמו מה שנקרא בדחיפה, זאת אומרת, אתה נותן את הקוד הזה, אתה בתור מפיץ השירות נותן את הקוד הזה פעם אחת, ואז התוכנה או האפליקציות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכולי, יודעות לקחת את הפרק ברגע שהוא קיים, הוא נדחף אל ספוטיפיי, הוא נדחף אל אפל, וככה הוא יודע לקבל את הפרק. אז התחלת כבר לומר את זה, וזה באמת המעולה, שאנחנו צריכים חשבון אחסון, שאנחנו נוכל להזין אליו את התמונה של הפרק, את הכותרת, את התיאור, את כל הדברים האלה.
את הקובץ MP3.
ואת הקובץ כמובן של הפרק. ואז אנחנו מקבלים ממנו RSS. עכשיו בוא נגיד את הדבר הזה, זה נשמע, עד עכשיו דיברנו דיבורים טכניים, מסובכים, עניינים, בלגנים, אבל זה נורא נורא פשוט, זה כמו להעלות פוסט לפייסבוק. בול. זה ממש ממש קל.
כן, כאילו, אם אתה יודע, אם מישהו יודע אנגלית בסיסית, יסתדר שם. כי אתה כותב, יש לך title, description, artwork, whatever, כל הדברים בסיסיים האלה, אתה מעלה אותם, אתה לוחץ publish, ושם זה נגמר. אתה מקבל, יש לך בהגדרות שלך, את ה-RSS שלך, זה קוד שהוא נראה, זה כאילו HTTP, משהו, משהו. בדרך כלל הוא גם קצת יכול להזכר את השם של הפודקאסט שלך, לדוגמה, כאילו, כדי שיהיה יותר קל, זאת אומרת, זה בדרך כלל יהיה, נגיד, simplecast.villains.rss. משהו
לדוגמה,
כן. לדוגמה, אז אני אגיד שלך, יכול להיות בדרך דומה, כנראה של אחד הפודקאסטים שלי. ואת הדבר הזה, אני אומר, אם תכניסו אותו לדפדפן, אתם תראו דברים. אבל לא מעניין אותה, אנחנו נותנים
זה
אותו.
זה לא מעניין.
אנחנו הולכים עכשיו למפיצים הגדולים. זאת אומרת, צריך להבדיל, זה הרבה אנשים מתבלבלים, גם אנשים שמבינים די טוב, תבדל בין יחסון להפצה. יחסון זה החברה כמו אנקור, או כמו סימפלקאסט, או קפטיבייט, שהם שומרות לנו על הקובץ, והם יצרות את ה-RSS, אבל הם לא מביאות את זה לשום מקום. חלקן נותנות אופציות להתחבר אוטומטית לכל השירותי RSS, והם עושים את ההרשמה ורואים, אבל אין להם קסם. יש להם אוטומציה שמתחברת לכל השירותים. המלצה שלי, תעשו את זה לבד. תהיו בשליטה על איפה ה-RSS שלכם.
אז בואו נגיד, אז בדיוק, אז אנחנו מדברים פה בעצם על שני סוגים של חשבונות אחסון. זאת אומרת, חשבון אחסון, בואו נגיד גם את השמות של שירותים כאלה לדוגמה, לדוגמה אנקור, לדוגמה אומני סטודיו, לדוגמה פודבין, אלה שלושה שירותים שיודעים לעשות את ההפצה הזאת. זאת אומרת, אתה מעלה את הפרק והם יודעים לבד לדבר עם ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכולי, ולהגיד להם, הנה זה הפרק של רותם יפעת, זה הפודקאסט שלו, קחו אותו אליכם. אלה שלושה שירותים, לדוגמה, שניים מתוכם עולים כסף, פודבין ואומני סטודיו. אומני סטודיו היא בעיקר בוא נאמר, ללקוחות גדולים יותר, שיש להם כמה פודקאסטים מאוד גדולים.
ורוצים לשירות... מוניטיזציה הרבה, פרסומות.
בדיוק.
אבל חשוב להגיד, אין להם שם שום קסם. הם עושים הרשמה פשוט אוטומטית ולא ידנית.
אבל זה עדיין, זה מקל על לקוח הקצה, בגלל זה אני
אומר. אבל זה לוקח ממך את השליטה בדבר הזה, ואני חושב ששווה להתעקש ולעשות את זה בעצמך. עכשיו, בוא נגיד משהו.
יש כאלה שגם יגידו, אבל שמע, אני מעדיף בפודבין, היום הגיע אליי לקוח, אומר לי, שמע, אני מעדיף בפודבין, לקבל את כל הנתונים ביחד, וזהו,
אתה יכול להתחיל לטייל. אבל הנתונים בכל מקום מגיעים, אם אתה מחבר אותו, אתה יכול לחבר. זאת אומרת, זה לא בעיה. בעיניי, אבל שוב זאת אומרת, כל אחד ויכולות שלו, אבל בוא, אני רוצה להסביר משהו, כן, לגבי באמת, לאיפה אתה צריך להפיץ. בוא נשמע, אתה עושה את זה ידנית, אוטומטית, זה שיקולכם. אל תלו פודקאסטים, אתם לא נמצאים באפל או ספוטיפיי, וספוטיפיי.
לא, אבל רגע, לפני כן. שאנחנו מגיעים לנקודה הזו, אז זה אמרנו הסוג אחד של הזה, זאת אומרת, המפיצים האוטומטיים נאמר, ויש שורה של מאות חשבונות תחסון, חלקם חינם עם חלקם בתשלום. קאסטבוקס זו דוגמה אחת שיש לה גם חינם וגם פרימיום, אני עובד עם קאסטבוקס ברוב הפודקאסטים והיא פלטפורמה מעולה. יש את קפטיבייט שדיברת עליה, שהיא בעצם, אתם מעלים אליה את הפודקאסט, מקבלים את אותו RSS, את אותו קישור, ואז אתם פונים באיזשהו ממשקים, תכף אנחנו נדבר על כל ממשק, פעם אחת לספוטיפיי, פעם אחת לאפל, פעם אחת לגוגל, ולפלטפורמות נוספות ככל שחשקה נפשכם, ואז אתם יכולים לקבל את הפודקאסט לשם, ושוב צריך לומר, התהליך הזה הוא חד פעמי, זאת אומרת, זה התעסקות חד פעמי,
לגמרי,
של חצי שעה במקרה הרע,
ממש,
ואז אתם חופשיים מכל כבלי הדבר הזה, ויכולים לנהל את זה, אז בואו נתחיל קודם כל אולי בנדבר על יתרונות וחסרונות, ההפצה האוטומטית לעומת ההפצה הלא אוטומטית, אז אתה כבר הזכרת שהשליטה בידיים שלכם, מה זה אומר?
זאת אומרת א', אתה לא יודע כמה זמן לוקח, לפעמים כאילו אני שומע אנשים שלוקח להם הרבה זמן לאשר, שהם עושים באנקור, לוקח הרבה זמן לאשר באפל, אתה לא יודע מה קורה שם.
צריך לומר, אנקור זו פלטפורמה שבבעלות ספוטיפיי, ספוטיפיי היא יריבה של אפל, יכול להיות שיש פה איזה עניין, והם מחפשים אולי.
לא חושב, זה היה עוד לפני כנראה. זה כי...
קונספירטיבי קצת מצידי.
זה לא קונספירטיבי כמו שפשוט, אתה יודע, אפל הם קשים.
למרות שהם הקלו קצת, נדבר על זה תכף, נדבר על זה תכף.
אבל אז זה ה... אז אני באמת, אין לי כמו שאין לי סיבה טובה למה לא חינם, דרך אגב, אפרופו זה, אני עד היום לא מצאתי סיבה למה לא חינם, אבל אני אומר, אני מעדיף שלם, מעדיף להיות שזה, אני מעדיף את זה בשליטה שלי. בסכומים האלה, בטח בזמן שזה לוקח, אני מעדיף, אין לך שום, אתה מקבל אותו דאטה, כמו שאתה אומר, אז זה לא משנה באמת.
אני סנגר על החינם רק במילה אחת, אני חושב שאתה יודע, אנחנו עושים סתם, אנחנו עושים סרטון ביוטיוב, הוא נשאר לנצח. ואם אני אומר, גם נמאס לנו, גם אם לא בא לנו יותר להשקיע בערוץ יוטיוב שלנו, הוא נשאר לנצח. אז אני חושב שדווקא בעניין הזה של החינם, שכשאתה משאיר, שאתה משתלב בשירות שהוא חינמי, ואתה לא מחויב לשלם את התשלום החודשי הזה כל חודש, אז גם אם יימאס לך מהפודקאסט, הוא עדיין יישאר לך, הוא עדיין קיים, ולא צריך לתחזק אותו כלכלית. אז נכון. אני חושב שזה יתרון מאוד גדול בדבר הזה.
מצד שני, אפשר גם לעשות העברה לחינמים, ו...
אבל אז אתה מאבד את כל הנתונים שלך,
אתה צריך את הנתונים, כאילו, אתה יכול להוריד, זאת אומרת... אני אומר, אני לא מצאתי, לא מצאתי סיבה, אני אומר, לא מצאתי סיבה, למה לא? אבל מצד שני, גם פייסבוק, כולם פעם אמרו למה לא, והיום יש הרבה התנגדויות, אז כל אחד וגישתו הוא.
לגמרי.
אין לי, באמת, אין לי בתור אדם מקצועי, כאילו נטו, אין לי שום דבר שאני יכול להגיד נגד אנקור.
אני דווקא, שוב, נגד אנקור דווקא לי שזה שתי מילים, מחפירה בתנאי השימוש שלהם. יש להם איזה עניין שם עם המונטיזציה, זאת אומרת, אם אתה מרוויח כסף מפודקאסט, נכון שבארץ זה עוד לא קורה, בארצות הברית זה הרבה יותר חזק, יש להם גם מנגנון מונטיזציה משלהם, וגם אם תעשה מונטיזציה פרטית משלך, יש שם איזה עניין שיכול להיות שאתה צריך להפריש להם אחוזים או לשלם להם, זה עניין אחד. ודבר שני, בתוך תנאי השימוש שלהם, יש שם אישור שלך לתת להם הרבה מאוד דאטה, והיום צריך להבין את זה, אתה גם מתעסק בעולם הזה של הדאטה, היום דאטה זה שם המשחק, כמה שיותר דאטה שיש לגוף מסוים, בטח לאנקור סלש ספוטיפיי, היא יכולה לדעת עלינו הרבה יותר דברים, להתחזק בעצמה, לעתים גם על חשבוננו.
כן, אני חושב שזה אחת הסיבות למה, אפילו בלי לקרוא את התנאי שירות, הבנתי שזה משהו כזה. אז המונטיזציה באמת פחות רלוונטית ל-99.99.99.99.
בישראל.
בישראל, אנחנו אבל בישראל. ולגבי הפרטיות, אני כאילו עבדתי דווקא, יצא לי גם לעבוד וגם ללמד בתחום של פרטיות, אני כזה... גם ככה אין פרטיות.
לגמרי.
כאילו עזבו, לא מרגש אותי.
הרבה מאוד סיכרתי טכנולוגיה, אז התעסקתי בפרטיות, ואנחנו באמת בעידן כזה שאתה יודע, בפעם הייתי בתוכנית בוקר ושאלו אותי, מה אתה עושה כשאתה הולך לישון? אמרתי להם, אני מחבא את הסמארטפון, הם הסתכלו עליי באלם, כאילו, אתה יודע, אתה, כאילו, אז מחבאים את הטלפון לכמה שעות, לא יקרה כלום, כאילו, זה באמת, זה משהו יפה, שבגלל שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת, הדרך לוותר או לבטל את השליטה שלה עלינו, זה פשוט ללכת ללואו-טק. אתה יודע, בגלל זה אתה רואה כל מיני סרטים, אנשים עם נוקיות כאלה שנות, אבל אנחנו זולגים מהנושא.
אז באמת יש את שני ההפצות האלה. אוטומטי או לא, כל אחד לבחירתו, הוא חינמי או לא, זה דרך אגב, זה לא בהכרח קשור. זה לא בא עם וזה. הידני, אם אני רגע אסביר מה צריך לעשות, אז כאן מתחיל הסיפור שדורש, כמו שאמרת, עבודה חד פעמית שהיא אולי חצי שעה. אז כמו שאמרתי מקודם, אפל וספוטיפיי חייבים להיות שם. כל אחד דרך מסיבות אחרות. ספוטיפיי כן מעתיקים את הקובץ, את המידע שלך. ספוטיפיי מעתיקים את הקובץ ושומרים אותו אצלהם. את ככל הידוע לי.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר, ההזנות עדיין נספרות, כל הסיבות שלהם, אני משאר פרוק, כאילו של שרתים וכאלה.
כדי להעיץ את השירות, אני משאר במקום לגשת לחשבונות כל פעם.
בדיוק, אז יש להם איזושהי סיבות שלהם. אבל ספוטיפיי פשוט גם נהיה שחקן מרכזי.
אולי השחקן המרכזי, צריך לומר את זה. אני חושב שבחודשים האחרונים, בטח אנחנו תכף נדבר על אפל, ועל מה שהם עשו, אני חושב שדווקא השינויים המאוד חמורים שהם עשו בזה, שהשירות לא הזמין למשך כמה שבועות טובים, אני חושב שזה מיק עוד יותר את הדומיננטיות הפסיכית של ספוטיפיי גם ככה.
כי ספוטיפיי גם קונה טוב, לא ניכנס לזה, כי זה במחל עולם אחר, זה פרק כמה פרקים שנצמו גם. אמזון עכשיו קונה ונהיית
ש... ונכנסת לשוק הזה, נכון.
אם היא רוצה הרי יכולה לאכול אותם בלי למצמץ כנראה. אבל בכל מקרה, אז ספוטיפיי זה באמת חשוב, כי פשוט הם תופסים נתח שוק יותר ויותר גדול, גם בארץ וגם בעולם. אני דרך אגב לא מאזין שם כמעט לפודקאסטים, מזין למוזיקה ולא לפודקאסטים, חוץ מלאחד, כי הוא רק קיים שם, שהוא קוראים לו What If, באופן, לא באופן אירוני, אלא בגלל זה כאילו, של רשת, הם קנו את The Ringer.
למה אתה מעדיף לא להזין בספוטיפיי?
הוא לא נוח.
לך האישית, אוקיי.
המשק שלו מאוד לא נוח.
במה אתה כן מאזין?
אני שומע בפודקאסט אדיקט, אני משתמש באנדרואיד, אז אני משתמש בפודקאסט אדיקט, מאוד מרוצה ממנו.
וצריך לומר, דיברת תכף על אפל, אז אחד מהיתרונות של אפל זה שאפליקציות כמו פודקאסט אדיקט, לדוגמה, מעתיקות את הפודקאסטים שלהם מאפל, ולכן זו הסיבה המשמעותית ללמה הפודקאסט שלכם חייב להיות באפל.
בדיוק, לא בגלל שיש הרבה מאזיני אפל בארץ ובעולם, א', יש.
אבל פחות.
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 בארץ בוודאי.
כן.
אבל בדיוק, בגלל שאפל הם סוג של האפל פודקאסט, או אייטיונס, או איך שהם לא קוראים לזה, זה כמו דפי זהב של פודקאסטים. אם אתה לא שם, אתה לא קיים. ויש עוד עשרות אלפי אפליקציות, יש את גוגל פודקאסט שאפשר לדבר עליו רגע תכף, אבל יש עוד עשרות, אם לא מאות אפליקציות ופורטלי שמיעה ווואטאבר, כמו בריקר וכמו...
סימפל קאסט,
לא, לא סימפל קאסט, אבל פוקט, ויש המון, ורובן, אני מופיע בהרבה מהם, לא נרשמתי להם בחיים, פשוט הם לוקחים מאפל.
זהו, זה מה שיפה.
זה מה שחשוב, ולכן חשוב להיות באפל, זה תהליך קצת באמת, כי אני אגיד...
אז בואו נתחיל לדבר קצת לדבר על התהליכים, אז קודם כל, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שיש לכם את... קישור RSS, זאת אומרת, עשיתם איזשהו חשבון נחסון, פתחתם איפה שרציתם, בתוך מאות השירותים. אגב, יש אנשים גם שמחסנים את הפודקאסט אצלהם בוורדפרס, יש תוסף כזה לוורדפרס, כן. שאתה יכול להחסן את הפודקאסט שלך שם. אז לא משנה, יש לכם קישור RSS כרגע, מה אנחנו עושים איתו? אז אם מדובר בספוטיפיי, אנחנו נכנסים לפודקאסטרס.spotify.com, במידה ויש לכם חשבון ספוטיפיי, אתם יכולים ישר להיכנס עם השם, עם המייל והסיסמה שלכם, אם לא, אתם עושים הרשמה, כלילה וזריזה, ואז אתם נכנסים למשתמש, ומה אתם עושים משם?
שם עושים עד פודקאסט או משהו באותו סגנון.
שם פלוס כזה
פלוס
למעלה.
פלוס כזה, כן, נוסיף פודקאסט. פשוט כותבים את הפרטים שלכם, אימייל, וכדי, ואז אתם צריכים לאשר אותו, ואז פשוט להכניס את ה-RSS.
בדיוק.
ואז אחרי כבר כמה שעות, לפעמים חצי שעה,
את הלינק מקבלים באופן אוטומטי, ממש מיד בסיום הרישום אתה מקבל לינק, שהוא נכון. לינק ההזנה שלך לספוטיפיי, וממש אחרי שעתיים, שלוש, 12 גג, אתה כבר באוויר.
אתה באוויר, וזהו, זה הכל. עכשיו, היתרון לספוטיפיי וגם באפל, חשוב להגיד גם מה הם נותנים שאחרים לא נותנים, הם הנגן, הם יודעים גם את איכות ההזנה, כמה אנשים מאזינים, זאת אומרת, מה שנקרא retention, כמה אנשים שמאזינים מתחילת הפרק, סוף הפרק וכדומה. אז אני יכול להגיד לך, 50% מהמאזינים הזינו ל-80% מהפרק. 90% מהמאזינים נפלו בדקה, 90 נותנים נתונים.
ממש נותנים רצף, ציר זמן כזה, שבו כן. אתה יכול לראות את המאזינים, ואיפה הם נטשו ברמת נקודות ספציפיות. זאת אומרת, אתה יכול לראות, הנה, יש פה קטע משעמם בפודקאסט. דיברתי 5 דקות, במקום לדבר על הפצה לפודקאסטים, דיברנו על זה. אז הנה, זה המקום שבו עשו סקיפ, סקיפ, סקיפ. והמשיכו הלאה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד מזה גם המון, אבל אני רוצה שנדבר על אנליטיקות ממש תכף ולקראת הסוף, וגם נגיד 2 מילים על אפל. אז אפל, היה להם איזשהו תהליך מאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד ארוך להכנסת פודקאסטים. הם עשו איזה שינוי ממש בחודשים האחרונים כדי להכניס עניין של מונטיזציה לפודקאסטים, שגם על זה אולי נזרוק איזה מילה, אולי כן, אולי לא, נראה. ובמקום זה הם הכניסו תהליך מאוד מאוד קל ופשוט, באתר חדש. שדרכו אפשר להכניס, נכנסים לפודקאסטסקונקט.apple.com, מזינים את האפל איי-די שלכם. עכשיו, פה יש עניין מסובך. אם זה אפל איי-די שאתם משתמשים בו באייפון שלכם, הכל בסדר, כנסו כרגיל. אם זה אפל איי-די שאתם פעם ראשונה משתמשים בו, פתחתם אותו אך ורק עבור אותו פודקאסט, אז אתם צריכים להוריד את אייטיונס, רק או להשתמש באייפון שלכם, או לא משנה, או כל מכשיר שזה, ולהתחבר לאייטיונס פעם אחת.
רוב הסיכויים שמי שיש לו מכשיר אפל לא צריך לעשות כלום, כאילו מיוחד, כי כנראה הוא כבר התחבר לכל הדברים בעבר, אבל מי שלא כן, זה לא דבר פשוט.
לגמרי.
אני באמת לשמחתי, היה לי פשוט אייפון בעבר, ומק, אז כאילו מסתדר לי אחרת, אני חושב ש... כשהבנתי, כאילו, ואז לכן כשבאתי לעזור למישהו, לא הבנתי למה זה לא מתחבר לי.
נכון.
כי לי זה בא בחלק, ואז פתאום
כן, זה בהתחלה הזה, אבל עכשיו, אז באמת, אחרי שפותרים את עניין האפל איי-די, זה מאוד מאוד קל, אתה נכנס לתוך הממשק הזה, לוחץ add a show, לא add a channel, add a show, ואז יש לך שם האפשרות, create with, אם יש לך RSS, אתה בוחר את האופציה של existing RSS, מכניס שם את ה-RSS, גם אותו עניין של פרטים, דומה מאוד לספוטיפיי.
הוא מעלה את המידע שלך?
ורגע, ויש פה עוד עניין, לא סיימנו פה. לפני שהוא מאשר לך את הפודקאסט, הוא שואל אותך 2 שאלות. השאלה הראשונה היא, האם יש לך משהו שדורש זכויות יוצרים בפודקאסט? זאת אומרת, האם יש לך מוזיקה לדוגמה עם זכויות יוצרים וכולי? אגב, עניין של זכויות יוצרים זה עניין מאוד מאוד חשוב, גם על זה יהיה פרק מאוד מאוד מקיף בהמשך הפודקאסט. ואז אתה אומר לו, נניח, ויש לך זכויות יוצרים, או שאין לך מוזיקה עם זכויות יוצרים, אז אתה פשוט מסמן את זה ב-V. ואז הוא שואל אותך עוד שאלה מאוד מאוד מרגיזה, שהיא, מה התדירות שאתה מתכנן לפרסם את הפודקאסט שלך?
שאלה פולנית.
שאלה מאוד פולנית, וזה כבר דאטה ברמות שמאוד מפחידות אותי. ואז יש שם למזל לנו את האופציה הנפלאה של no set schedule. זאת אומרת, אני לא, אין לי schedule,
עזוב
אותי, תן לי להתקדם. אחרי שמסנים את 2 הוויים האלה, לוחצים save, לוחצים publish, והופ, באותו רגע אתה כבר מאושר,
כן.
ואחרי כמה שעות אתה כבר זמין בגוגל פודקאסט.
זהו, אני יכולה להקלטי אחד חדש יחסית הזה, אבל פעם זה היה, כמו שאמרת, פעם זה היה הרבה יותר גרוע שצחקות, היו עושים לך ריג'קטים, התמונה לא
זהו, היום אין את זה. עוד דבר חשוב, נכון, הוא הזכרת לי, תמונה של הפודקאסט בגודל 3000x3000.
פיקסלים, נכון.
לא לעשות פחות מזה, כי אז זה לא יעבוד, אתם לא תראו שם מסגרת של ארט כזאת, אתם פשוט תעלו תמונה ולא תראו אותה.
וחבל.
אז 3000x3000, תעלו מראש לחשבון האחסון שלכם תמונה בגודל הזה, וגם את הדבר הזה עשינו, אז יופי של מדריך, הצלחנו לסכם בכמה, 6 דקות פחות או יותר את המעצבן מכולם, את אפל, וגוגל זה גם פשוט, גוגל זה גם קל, podcastmanager.google.com, גם תהליך שדומה לספוטיפיי, לוחצים פלוס, רושמים את הפרטים, מדביקים RSS, ושלום על ישראל.
שם לפחות אני לא יודע, הם שינו את זה לאחרונה, אבל פעם הם היו, זאת אומרת, היית יכול לדרוש בעלות על...
גם היום אפשר.
לא, אני אומר, אני חושב שאתה רק יכול לדרוש בעלות, זאת אומרת, אם הם מעלים את זה, הם מזהים את ה-RSS שלך.
לא, אתה יכול גם לעלות.
אתה יכול גם לעלות,
או לעלות או לדרוש בעלות.
אה, יפה להם.
אז לגמרי, אז אלה הדרכים שמעלים לשלושת הפלטפורמות הגדולות, כמו שאמרנו, לגוגל, אפל וספוטיפיי, ברגע שאתם נמצאים שם, נכון רותם, אנחנו מסודרים.
כן, אם בא לכם גם להיות בדיזר, תירשמו לדיזר, אם אתם בא לכם לרשם לאיכום הצרפתי, או שזה כן, דיזר זה הצרפתי.
לטידל או ליאנדקס, אני גם לפעמים עושה ביאנדקס ראיתי שיש, אז אפשר לזרוק שם.
אני רשום באמזון, לא חושב שיש לי שם הזנה אחת, כאילו, תסיימו עם שלושתם.
אני לא יודע, אני בעד לשים את התוכן איפה שרק אפשר, לעשות אותו כמה שיותר נוח למאזין.
אני אומר, פשוט בגלל שהרוב גם ככה מגיע לשם בלי שאתה רוצה, אז זה נחמד מאוד.
לגמרי. אז זה באמת ככה סוגר לנו את פינת ההפצה של הדבר, אז בואו אולי נזרוק מילה על האנליטיקות, מה אנחנו יכולים ללמוד ומה אנחנו מקבלים מהפלטפורמות.
אז חשוב להגיד, דבר של אנליטיקות של פודקאסטים, דבר מאוד לא ודאי. יש תקן, IAB2, שיודע קצת יותר טוב למדוד, אבל מחשבים לפעמים כאילו הזנה של 5 דקות, או משהו כזה, אני לא זוכר את הפרטים מדויקים כהזנה מלאה. מחשבים, יש הבדל בין ההזנות למאזינים, כי כל, אם מישהו מאזין כמה פעמים, זה יכול לחשוב אותו לפעמים, או בתור ההזנה, אבל לא בתור יוניק ליסנר. אם מישהו מוריד את הקובץ, הוא נחשב בתור ההזנה, למרות שהוא לא בכך האזין לו. הוא הוריד אותו על זה, כי אין לנו שליטה. זאת אומרת, אם אני מוריד בפודקאסט אדיק למכשיר, זהו, אין לאף אחד אנליטיקות על זה, מה קורה, כי זה בתוך המכשיר, אפרופו פרטיות. אז צריך להיזהר עם אנליטיקות, אבל על זה הם יודעים לתת לנו כל מיני דברים, כמו איזה יום הכי פופולרי אצלך, איזה פרק הכי מצליח, מתי להשוות פרק לפרק, לדוגמה, אם ברוב הפלטפורמות שמכירים, נותנים לך כזה גרפים של להשוות, זה ביום הראשון על ה-50, 100 וזה, כל מיני כאלה. אנליטיקות לפעמים של גיל ומיקום. עכשיו שוב, אנחנו בישראל, אז רוב האנשים מאזינים הם בישראל. פעם היה לי 80 מאזינים בקמבודיה, כולם באותו יום, וזה צריך לשבת על הראש של החברת האחסון, שיש להם בג, כי לא יכול להיות שיש לי 80 אנשים באותו יום, הזינו בקמבודיה, הייתי מבין אם מישהו היה מזין לפני חודש,
אולי שיש לך איזה בוט שם, שרוצה להעלות לך.
אז היה בוט, שאלתי אנשים, אמרו לי, בקבוצה גם אין כזה דבר, לא יכול להיות שיש בוטים של זה, היה בג, היה משהו, ובסדר, בגלל שאני בא מטכנולוגיה, אז חלק מהעבודה שלך זה לזהות דאטה לא הגיוני.
נכון.
אז האנליטיקות הם, א' צריך לקחת אותם בערבון מוגבל, אבל כן, אני אוהב להתייחס לאנליטיקות של עצמי בתור בנצ'מרק לעצמם. זאת אומרת, אם השבוע היו לי 100 מאזינים, ושבוע אחרי זה 120, אני כן מתייחס בתור הזנה של 120. האם באמת יש לי 120 מאזינים או 110? מה זה משנה?
כמה זה משנה, בדיוק.
מה זה משנה? גם יש לי 2,000 ולא 1,000, מה זה משנה? אם יש לי אוהבת אותי אותו דבר.
לגמרי. אז זה לגמרי, אני חושב שזה דבר טוב, וגם שוב, מה שחשוב כאן, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה מהאנליטיקות האלה, זאת אומרת, אתה יכול בסוף להבין המון ממה שאתה, מידע הזה שזה מייצר.
ואם נחזור על דבר שהתחלנו ממנו, הוא יודע, האנליטיקות שיש לך בחברת תחסון, היא תופסת על כל המקומות שהזינו לך, לא משנה אם זה בפודקאסט אדיקט, בריקר, גוגל, אפל, כי זה ה-RSS, המרכזיות, הוא בדיוק יודע, כולם מזינים אותה נקודה, זאת אומרת, באינטרנט יש קובץ אחד שיושב במקום אחד, וכולם קוראים ממנו, ולכן האנליטיקה במובן הזה, הדאטה, הוא נכון. הוא נכון כי כולם מכל האפליקציות מאזינים לך באותו מקום.
לגמרי, אז בוא, הסגרת כבר חלק מהדברים שאפשר להגיד, אפשר לדעת גיל, אפשר לדעת באיזה יום האזינו, אפשר את הריטנשן, את אותו באמת, כמה אנשים סיימו את הפודקאסט, או איפה הם עצרו, איפה הם הלכו, איפה הם דילגו, הלאה, זה, אלה דברים באמת, הנתונים שברגע שכבר תיצרו מסה מסוימת של פרקים, זאת אומרת שתהיה לכם כבר מסה של מאזינים, תוכלו ללמוד ממנה איך לשפר את הפודקאסט שלכם, או יותר טוב מזה, למי מיועד הפודקאסט שלכם באמת, אתם כיוונתם אותו לקהל יעד מסוים, אבל האם זה באמת קהל היעד הנכון? זאת אומרת, יכול להיות שאתם כיוונתם לבני 20, ובסוף אתם הכי מואזנים בקרב בני 40 או בני 50, זה קורה לפעמים הדברים האלה, אז הלמידה או העניין של האנליטיקות האלה, אני חושב זה יכול לתת הרבה מאוד ערך, הרבה מאוד כיוונים חדשים ומעניינים לפודקאסט שלכם, לשפר את איכות הפודקאסט, לעשות אותו לטוב יותר. אני חושב שזה באמת כיוון מעניין, ואנחנו נדבר על זה פרקים נוספים בפודקאסט, אנחנו עושים תכף חלק ב', אז אנחנו, אבל זה בנושא אחר, נושא אחר ומאוד מאוד מעניין.
גם דאטה, אבל מכיוון אחר לגמרי.
בדיוק, אז, אבל גם על הנושא הזה של אנליטיקות וההפצה, אנחנו נוסיף ונדבר עליו עוד, אז כדי שיהיה לנו עוד אוויר לחלק ב', רותם יפעת, המון המון תודה שהיית איתי בפרק הזה.
תודה רבה.
נהנתם? האזינו, דרגו, בעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר ועוד. לכל הפרקים ולהרבה מאוד מידע שיעזור לכם לעשות פודקאסט, היכנסו ל-howtopodcast.co.il.